אז כשאישה מפעילה את של שפת הגן בזמן קיום יחסי מין, זה גם מעורר אותה, וזה גם כמובן מעורר את בן זוגה, ולכן אני תמיד מקבלת דשן מבני זוג במהלך השיקום של נשים, ככל שהן יותר מתקדמות.
כאישה, יש לי בגוף כמה יתרונות מאוד עוצמתיים. אני משתמשת בהם כדי לחיות חיים בריאים והרמונית. אם אני לא אשתמש בהם, אני אתחיל להרגיש ירידה באיכות החיים, איך השליטה חומקת לי בין האצבעות, ואני לא אצליח לחיות את החיים העוצמתיים שנולדתי להם. ברוכות הבאות לפודקאסט על בריאות נשית. אני יעל שלי, ואני פיזיותרפיסטית רצפת אגן. אני מלווה מאות נשים בקליניקה ובתוכניות האונליין שלי, בדרך לבריאות הנשית שלהם. בפודקאסט הזה נדבר על כל מה שקשור לרצפת האגן ולבריאות הנשית שלנו. תהנו! שלום וברוכות הבאות לעוד פרק בפודקאסט על בריאות נשית. היום בפרק יש לנו אורחת מיוחדת שקוראים לה אירה קושניר. אירה היא פיזיותרפיסטית עם תואר שני בפיזיותרפיה. אם אני לא טועה, את מהראשונות שלמדו בכלל את הקורס בארץ של רצפת הגן, נכון? שככה ממובילות התחום. והיא מתמחה ברצפת האגן, היא מפתחת את המשקולות שנקראות פי-פלקס, היא עובדת בצבא בחלק מהשבוע, וברוב השבוע היא נמצאת בקליניקה הפרטית שלה ברחובות. ואם אתם עוד לא זיהיתם מזאת, אז היא הייתה בקרישים, והביאה את המשקולות, את הפי-פלקס, כמיזם שלה, אפילו התקבלה לזה, נכון? עניין אותם המיזם שלך. אז ברוכה הבאה, אירה, נעים מאוד, ואיזה כיף שבאת. בעצם הפרק היום יעסוק במשקולות וגינליות ובפיפלקס שאירה פיתחה, אבל לזה תכף נגיע. קודם כל בוא נבין רגע בכלל מה זה משקולות וגינליות ולמה צריך משקולות לנרתיק.
אוקיי, אז אנחנו תמיד פונים למשקולות שאנחנו רוצים לשפר כוח וסיבולת של השריר. גם כשאנחנו הולכים לחדר כושר, אנחנו רוצים לחזק את כל הגוף. וכנ"ל גם לגבי רצפת האגן, אם אנחנו רוצים לשפר את מהירות התגובה שלה, בכוח שלה ויכולת שלה לתת תמיכה לאיברים פנימיים ולשלוט על סוגרים, אנחנו צריכים לעבוד על כל הדברים האלה בעזרת משקולות. לא חייבים, אבל יכולים, כי משקולת יכולה מאוד לעזור לנו להתקדם. אז יש כל מיני סוגים של משקולות. יש משקולות פנימיות ומשקולות חיצוניות. משקולות פנימיות יכולות להיות גם שונות בגודל ויכולות להיות באותו גודל, ואז אישה שמשתמשת במשקולות שהן באותו גודל, היא לא עובדת על טווח הסגירה של רצפת האגן, היא עובדת רק על כוח. ונשים שמשתמשות במשקולות בגדלים שונים, הן גם יכולות לעבוד על טווח הסגירה של רצפת האגן. החיסרון של משקולות פנימיות, שאנחנו לא יכולות להרפות כשהמשקולת נמצאת בפנים, ובשביל להרפות אני צריכה או לשבת או להוציא את המשקולת מתוך הנרתיק, זה לא תמיד נוח. ולכן ההוראה של יצרן להכניס את המשקולת פנימה ולהסתובב ולעשות את כל מיני עבודות בבית, ובפועל זה לא כל כך עובד, כי המשקולת פשוט מונחת בתוך הנרתיק, תופסת שם איזשהו מקום, כי הנרתיק הוא לא ישר, הוא קצת הולך באלכסון. ולפעמים אנחנו גם יכולות לשכוח שהמשקולת נמצאת בפנים, וגם קשה לנו להפעיל את השרירים כדי להחזיק את המשקולת לאורך זמן. בסופו של דבר, המשקולת פשוט שוכבת בפנים, מותחת את הרקמה הרכה, ואפילו יכולה...
היא נחה על אחד הקירות של הנרתיק בעצם?
כן. יוצרת סוג של נישה בתוך הנרתיק, ויכולה אפילו להחמיר את הצמיחה של דופן הנרתיק. ולכן היצרנים של משקולות פנימיות הם יורדים למשקל מאוד מאוד נמוך, והם מתחילים מ-20 גרם. עוד חיסרון לדעתי שקשור למשקולות פנימיות, שזה מעודד קיבוץ, זה נקרא קיבוץ טיטני, שזה בעצם קיבוץ מתמשך של מצפת האגן, וזה לא תמיד טוב. נשים שיש להם נטייה לפתח קיבוץ יתר, ונשים שסובלות מכאבים וקיום יחסי מין, שהם מלווים גם בחולשה של רצפת האגן, זה יכול להחמיר להם את הסימפטומים. ולכן, אני לא ממליצה על משקולות פנימיות, וזאת הייתה אחת הסיבות שהלכתי לכיוון משקולת חיצונית, שיכולה לאפשר הרפיה.
שזה בעצם הפיפלקס. תכף אנחנו נדבר עליהם. אבל רגע לפני שאת מתחילה להסביר לנו על הפיפלקס הנפלאות, גם לי יש אותם בקליניקה ואני גם מתאמנת איתם, תסבירי לי רגע על ההבדל בין ביצים סיניות למשקולות וגינליות. זאת אומרת, הרבה יצרנים גם קוראים למשקולות האלה, לכדורים האלה, ביצים סיניות. או כשאני אכתוב בגוגל ביצים סיניות, הרבה פעמים אני אמצא גם משקולות וגינליות, ולאו דווקא... את יכולה לתת את זה?
בדרך כלל, כשמדברים על משקולות וגינליות, זה סט של משקולות במשקל שונה. כשמדברים על ביצים סיניות, זה בעצם גם משקולת, אבל זה משקולת במשקל נתון, שאת לא יכולה פה להתגוון ולהעלות או לרדת בדרגות קושי. זאת אומרת, אם לקחת ביצה סינית וקשה לך להחזיק אותה, אז את פשוט לא תצליחי. ולהפך, אם זה קל מדי, אז את גם לא תצליחי להתקדם את הכלים.
זאת אומרת, אז ביצה סינית זה אולי פחות משקולת, כאילו המטרה שלה היא לא אימון התנגדות. אז עכשיו תסבירי לנו על הפיפלקס.
אוקיי, אז פיפלקס זה סט של משקולות חיצוניות שמתחברות באופן מגנטי. כל משקולת היא 50 גרם, והמשקולות האלה מתחברות לטמפון.
כל משקולת היא 50 גרם לעומת 20 גרם שאמרת על המשקולות הפנימיות. נשמע משמעותי.
20 גרם זאת משקולת התחלתית. יש, ככל שאת מתקדמת, המשקל הוא יותר גבוה. יש שם גם משקולת של 40, של 60, כאילו תלוי בסט. יש כל מיני סטים של משקולת.
אוקיי.
בפיפלקס כל משקולת היא שווה ל-50 גרם. מתחילים מ-50 גרם. וברוב המקרים אני גם רואה ש-50 גרם זה לא מספיק, ואני ישר מתחילה מ-100, זה בעצם היתרון, אולי היתרון של משקולת החיצונית. המשקולת היא כל הזמן נמצאת מחוץ לגוף, היא לא נכנסת לנרתיק. היא מתחברת לטמפון, וברגע שאני רוצה להרפות, אני פשוט מרימה את המשקולת עם היד.
זאת אומרת, אני מכניסה טמפון, ואז לחוט של הטמפון אני מחברת משקולת.
נכון. כן? המשקולת מושכת את הטמפון, והמשיכה הזאת היא יוצרת גירוי לרצפת האגן, ומעודדת אותה להתכווץ ולהחזיק את הטמפון בפנים. בנוסף, בתוך המכשיר הזה של פיפלקס, מובנה מנגנון של קפיץ לחץ, והקפיץ הזה הוא גורם לתנועה של המשקולות, והתנועה הזאת היא בעצם קצת מדמה הרטט שדיברנו עליו קודם. התנועה הזאת כל הזמן עושה פסיליטציה, גירוי לשרירים, ומזכירה לשרירי רצפת האגן שהם צריכים לקבץ, להחזיק את הטמפון בפנים ולא לתת לו לצאת.
זאת אומרת, זה מונע את ההתרגלות הזאת של השריר למאמץ.
נכון.
מעניין.
והעבודה עם פיפלקס, תרגול עם פיפלקס, הוא מאפשר גיוון בכמה מישורים. אפשר לגוון בעזרת שינוי של משקולות ולהתקדם, להעלות דרגות קושי בעזרת המשקולת. כל פעם אני יכולה להוסיף משקל ועוד להוסיף משקל. אני יכולה גם לשחק עם עובי הטמפון. אני מתחילה מטמפון עבה, כי יותר קל לי להפתח להחזיק טמפון עבה, וככל שאני מתקדמת, אני יורדת בעובי של הטמפון. ואני כמובן רוצה לתרגל רצפת האגן לא רק במצבים סטטיים, אלא גם במצבים דינמיים, ולכן אני מתחילה להוסיף לזה כל מיני תנועות, וככל שהתנועה תהיה יותר מסובכת, אז הרצפת האגן שלי כמובן צריכה, זה מאתגרת של רצפת האגן יותר ויותר.
תנועות, זאת אומרת, ריקוד, הליכה, כאלה?
לא הייתי אומרת הליכה, אני לא מאמינה שאפשר להסתובב עם פיפלקס בבית, אבל אני...
כי זה תלוי לך בין הרגליים, כאילו.
כן, כי זה מפריע, נכון. אני תמיד ממליצה לתרגל במקלחת, כשיש לנו קצת זמן לעצמנו, ואני מאוד ממליצה גם להשתמש במראה, כי אם אני עומדת עם משקולות שתלויות בין הרגליים מול מראה, זה מוסיף לי פידבק ויזואלי. אני רואה מה קורה. אני רואה כשאני מתאבצת את רצפת האגן שהמשקולת עולה ויורדת. ואני גם רואה את אורך החוט של הטמפון, ואם הטמפון מתחיל להחליק, אז אני כן יכולה לראות את זה. והפידבק הוויזואלי הוא מוסיף לפידבק התחושתי. וזה עוד יותר מלמד אותי ומעודד את רצפת האגן לעבוד.
אז בעצם זה, למי זה לא מתאים? בוא נתחיל מזה. כי זה נשמע שדווקא גם מישהי מאוד חלשה, שלא יודעת איך לכווץ, לא מחוברת, אז דווקא כל הפידבקים האלה יכולים מאוד 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 לתרום לה להבין את התנועה.
זה נכון, אבל מישהי מאוד מאוד חלשה, שלא מסוגלת לעשות אפילו איזושהי תנועה מינימלית של רצפת האגן, אני הייתי ממליצה לה להתחיל את התרגול בשכיבה של שוכבת, ולעבוד בלי פיפלקס, לעבוד רק עם הטמפון, פשוט להחדיר את הטמפון פנימה, לכווץ את שם רצפת האגן, ובעדינות להתחיל למשוך את הטמפון. וכשהיא מרגישה שהיא מתנגדת למשיכה של הטמפון, אז ככה היא בעצם מעודדת למידה מוטורית של רצפת האגן, ומלמדת אותה לעבוד כמו שצריך. ובהמשך היא כבר יכולה לעבור לעמידה, ולהתחיל לעבוד עם המשקולת. אז אני חושבת שאם אנחנו רוצים בגדול להגיד למי זה מתאים, זה מתאים לנשים שיש להם חולשה ברצפת האגן, שיש להם סימפטומים של חולשה, וזה יכול להיות, הביטוי של חולשה זאת יכולה להיות בריחת שתן, דחיפות במתן שתן, קושי בהתאפקות, תחושה של כובד, תחושה של נרתיק פעור, בריחת גזים מהנרתיק, תחושה שיש איזושהי ירידה בתחושה בנרתיק אחרי לידות, כל המצבים האלה אפשר לעבוד עם פיפלקס. ואם אנחנו מדברים על המקרים שלא כדאי לעבוד עם פיפלקס, אני חושבת שזה לא מתאים לנשים שיש להם איזשהו זיהום, דימום, דלקת בנרתיק, זה ברור לנו שבמצבים
האלה... אוקיי, אבל זה מצב זמני, לא לתרגל.
כן, זה מצב, נכון. וגם נשים שסובלות מכאבים בקיום יחסי מין, עד כדי כך שהיא לא מסוגלת בכלל להכניס אצבע, להכניס טמפון, ברור שבמצבים האלה זה גם לא מתאים. קודם כל צריך להוריד את הכאב, ואז אם אנחנו רואים שמתחת לכאב יושבת חולשה, וכי השרירים שהם נמצאים בטונוס מוגבר ונמצאים בספזם בהתכווצות כרונית, הרבה פעמים מפתחים ירידה בכוח, אז בשלב הסופי של השיקום אני חושבת שכן אפשר וכדאי לעבוד עם פיפלקס.
אם היא כבר מצליחה להכניס טמפון.
כן, אם היא מצליחה, לא רק טמפון, טבעות, אם היא כבר לא סובלת כל כך מהכאב.
אוקיי, מעניין. אז בואי נדבר קצת על כל מיני בעיות שיש ברצפת האגן, ואיך כדאי, או למה זה מתאים להשתמש. נגיד מישהי עם צניחה באמת, שזה אומר שהקירות הנרתיק שלה נחלשו, ואחד מעברי האגן או יותר התחילו את דרכם מטה, נקרא לזה. זה יכול לעזור בצניחה?
כן, צניחה זה סיפור נפרד. בגלל זה גם לא הכנסתי את הצניחות קודם לאינדיקציות, כי... זה נורא תלוי בסוג הצניחה ובדרגת הצניחה. אם הצניחה היא מאוד מתקדמת ומוזנחת, והיא נמצאת ממש מחוץ לנרתיק, ואישה כשהיא מפעילה את רצפת האגן אפילו לא מסוגלת להכניס את הצניחה פנימה, אז במצבים האלה כמובן שאנחנו לא נשתמש. פיפלקס זה רק יכול להחמיר את המצב. אם הצניחה היא דינמית, וכשהיא מפעילה את רצפת האגן היא מרגישה, ואנחנו גם יכולים לבדוק את זה ולבדוק, בבדיקה פיזיקלית שלנו שדוחרת את הצמיחה פנימה, אז במצבים האלה כן אפשר לעבוד עם פיפלקס, כמובן שצריך להתחיל מטמפון עבה וממשקל מאוד נמוך, ואולי אפילו להתחיל בשכיבה ובתנוחות הפוכות ובלי פיפלקס, רק עם טמפון, ורק במצב קצת יותר מתקדם לעבור לעבודה עם משקולת. ואני הייתי ממליצה אנשים עם צניחות, קודם כל להגיע בכלל לפיזיותרפיסטית, לקבל איזשהו טיפול מנואלי, איזושהי הכנה לחיזוק, ורק אז להתחיל לעבוד באופן עצמאי. כי אנחנו צריכים להיות בטוחים שהיא עושה את זה נכון, והיא לא דוחפת את הצניחה החוצה.
זאת אומרת, אז מישהי עם צניחה, עדיף שתלך לטיפול והדרכה, וחלק מהטיפול יכול להיות גם פיפלקס. זאת אומרת, חלק מהחיזוק בסוף, אחרי שאיזנו קצת ו... אוקיי.
אם אנחנו מדברים על צמיחה ממש התחלתית, אז יכול להיות שדי מהר תצליח להגיע לתרגול עם קיפנס. צניחה בדרגה קצת יותר מתקדמת.
כן, את יודעת, השכיחות של צניחה מדברים על זה שזה אחת משתי נשים שילדו, זה המון.
נכון, נכון, אבל תלוי איזה צניחה.
כן.
יש צניחות ויש צניחות.
בדרגות הנמוכות, שעוד חלק רובנו אפילו לא מרגישות אותן.
נכון.
אז אוקיי, מעניין. אז את זה כן כדאי ליווי, את אומרת. זה לא סתם לקנות את זה אצלך באתר או בבית מרקחת.
כן. כן, זה חד משמעי. אני כשמגיעה לה, אני טופלת עם צניחה, אני קודם כל בדקת אותה, אני עובדת איתה שעה, אני עושה טיפול מנואלי, אני בסוף הטיפול, אני בדרך כלל רואה את הצניחה פחות, ומרגישה שהיא, כן, מפעילה את השרירים ודוחפת אותה טוב פנימה, ורק אז אני יכולה להתחיל לעבוד איתה על חיזוק. לא מתחילה מזה אף פעם.
אני יכולה להגיד שאני לפני, לא זוכרת כבר כמה שנים, הייתי אצלך בסדנה, איך להשתמש בקליניקה עם הפיפלקס שלך, היה מרתק ומאוד מעניין, ויש הרבה פיזיותרפיסטיות, בטח מי ששומעת תוהה איפה אפשר לקנות ואיך אפשר, אז אני חושבת שהיום רוב הפיזיותרפיסטיות כן מכירות את הפיפלקס ויודעות להשתמש, ולא יודעת אם את עדיין עושה סדנאות כאלה, אבל...
אני לא עושה סדנאות, אבל יש לנו סדנה מוקלטת שעשינו אותה פעם עם לילך בן-דרור, ומי שמעוניינת יכולה לקנות אותה, הסדנה שמיועדת לפיזיותרפיסטיות.
אז מה שרציתי להגיד זה שיש המון פיזיותרפיסטיות בארץ של רצפת הגן, שכן יודעות להשתמש עם הפיפלקס שלך, ויכולות לתת הדרכה למי שמעוניינת, פשוט צריך לשאול את המטפלות שלך.
נכון.
אז דיברנו קצת על צניחה. יש את הבריחת שתן, שאני מניחה שזה אולי הכי נפוץ ואולי הכי זה, אז מעניין אותי שתגידי כמה מילים על איך זה יכול לעזור, ואם יש משהו שצריך לשים לב אליו. טוב, אז דיברנו קצת על צניחה, ומעניין אותי שתגידי כמה מילים על בריחת שתן. יש כל מיני סוגים של בריחות שתן, האם זה מתאים לכל הסוגים, זה מתאים יותר לבריחת שתן של חולשה, ולאו דווקא של סטרס. זאת אומרת, זה גם סוג של חולשה, אבל סטרס תמיד מקשר, אני מקשרת את זה יותר לחוסר סינכרון כזה.
נכון. אז כשמדברים על בריחת שתן, באמת זה יכול להיות מלווה בפשוט חולשה של שרירים, ואז חד משמעית זה מתאים, ולפעמים זה גם חוסר קואורדינציה בין עבודה של רצפת אגן ושיפוחית, ושרירי בטן, ו... כל המייצבים של האגן ושל הגב, וכל השרירים צריכים לעבוד בתזמון נכון, ואם התזמון הזה משתבש, אז אנחנו מאבדות שתן. ובמצבים האלה, בדרך כלל זה גם קשור לכוח וסיבולת של רצפת האגן, אבל כדי לעבוד יותר על סינכרון, צריך להתאים תרגילים בצורה קצת יותר מדויקת. אני חושבת שבמצבים האלה אולי, גם כדאי לפנות לעזרה של אנשי מקצוע, של פיזיותרפיסטיות רצפת האגן, שיכולות ללמד אישה איך לחזק את רצפת האגן בזמן האמת, וכמה שיותר קרוב לפונקציה הבעייתית שלה. אני יכולה לתת דוגמה שהייתה לי מטופלת זמרת, שכל פעם שהייתה עם שלפוחית מלאה, היא הרגישה שמורדת לשתן, אז אנחנו הגענו איתה בהדרגה, כמובן הגענו איתה למצב שהיא, הצליחה להחזיק משקולת עם טמפון מאוד דק, ותוך כדי היא פשוט תרגלה כל מיני תרגילים מתוך קול. זאת אומרת, היא הגבירה לחץ טוב בפני בעזרת הקול שלה, ואז למדה להחזיק משקולות, וככה פתרנו את הבעיה.
מעניין שאת מספרת את זה, כי אצלי הייתה, ממש קצת אחרי שהייתי אצלך בסדנה, את יודעת, תמיד שאנחנו עושות קורס, אז מגיעים אלינו המטופלים המתאימים, אז הייתה אצלי מורה, שבאמת כל פעם שהיא צעקה, או הרימה את הקול על התלמידים, היה לה בריחת שתן, ועבדנו ככה, בעמידה מול כביכול תלמידים, והיא הרימה את הקול, והמטרה שלה הייתה באמת להחזיק טמפון דק עם משקולת, וככה היא גם מאוד השתפרה, ומאוד, זה עזר לה להבין את מה היא צריכה לעשות.
זה נקרא תרגול פונקציונלי.
כן, לגמרי פונקציונלי. מהמם. התפקוד האחרון והכי מעניין בעיניי, שיכול אולי לשנות משהו ולהיות קשור לפיפלק, זה התפקוד המיני. אז דיברנו קצת על כאלה שיש להם כאבים וקושי בחדירה, שהם קודם כל צריכות לעשות איזושהי עבודה כדי להצליח להכניס את הטמפון ולעבוד עם משקולת. יש עוד משהו שאת רוצה להגיד על, על עניינים עם תפקוד מיני ואיך זה יכול לעזור?
כן, בוודאי. אני חושבת שהפיפלקס דווקא מתאים, יותר מתאים לקבוצה שנייה של נשים שמרגישות ירידה בתחושה. שהנרתיק שלהם פעור אחרי לידות ופחות מרגישות, הם קשה להם קצת להגיע לאורגזמה, כי הם פחות מפעילות את השרירים, והשרירים מאוד חלשים. וכמובן שזה גם משפיע על תפקוד מיני של בן זוג, כי הגברים במצבים האלה מתלוננים שהם פחות מרגישים, פחות חיכוך, פחות הדפנות של הנרתיק פחות הדוקות סביב איבר מין, ולכן אם אישה מתחילה לעבוד על חיזוק רצפת האגן עם פיפלקס או בצורה אחרת, ולאט לאט מגיעה למצב של היפרטרופיה, השרירים הופכים להיות יותר עבים, יותר חזקים, יותר כוח, יותר שליטה וסיבולת, אז היא גם יותר מפעילה את השרירים האלה תוך כדי קיום יחסי מין. וכשאישה מפעילה את רצפת האגן בזמן...
נראה לי שנגעת בסיבה הכי טובה למה ללכת להתחיל את הרגיל.
נכון. אז כשאישה מפעילה את רצפת האגן בזמן קיום יחסי מין, זה גם מעורר אותה, וזה גם כמובן מעורר את בן זוגה, ולכן אני תמיד מקבלת דשן מבני זוג במהלך השיקום של נשים, ככל שהן יותר מתקדמות.
מעניין, אז בעצם את אומרת באופן כללי, זה התרגול של רצפת האגן יכול לעזור, לשפר ביצועים מיניים נקרא לזה, או יכולת להגיע לשיא. יש המון נשים שהן בכלל לא מקשרות את רצפת האגן שלהם ליכולת שלהם לחוות אורגזמה. זה כאילו בהלם שאני שואלת אותם על זה, מה את קשורה בכלל לחיי המין שלי? לא כואב לי אז אני בסדר.
זה נכון ולא נכון, כי אנחנו כולנו יודעות שהאיבר המין הכי משמעותי הוא נמצא בין האוזניים שלנו ולא בין הרגליים שלנו. לגמרי. הכל בא מהראש. אבל רצפת האגן יש לה תרומה. היא מתכווצת מאוד חזק בזמן האורגזמה, ואם ככל שאישה יותר מבוגרת ורצפת האגן שלה יותר חלשה, אז האורגזמה שלה היא נחלשת, לוקח לה יותר זמן להגיע לאורגזמה, היא פחות ממושכת, אז כמובן שאם היא משקיעה ברצפת האגן ועובדת עליה ומחזקת אותה, אז היא גם תצליח לשפר את היכולת שלה להגיע לאורגזמה, את האורגזמה עצמה, את איכות האורגזמה עצמה.
מעניין מאוד. אני מסכימה איתך שזה באמת האיבר מין הכי חשוב, זה באמת בין האוזניים ובראש שלנו, אבל אין ספק שכשהשרירים שלי מתפקדים יותר טוב, ויש גם מחקרים על זה, שכשרצפת האגן שלנו עובדת טוב יותר וחזקה יותר, אז גם אנחנו יכולות להגיע לשיא בקלות יותר, ולהרגיש אותו טוב יותר. וחלק מהעניין באמת בחולשה, ודיברת על תחושה, בעיניי היופי בפיפלקס זה שהוא עובד באמת על, הוא לא סטטי, הוא עובד הרבה על תחושה, על להרגיש את המשיכה של הטמפון, וכמה חזק אני צריכה לקווץ וכאלה, אז בעיניי זה נכון, חלק מהאיכות שלו.
נכון, הפידבק הוא באמת תחושתי, ולכן כשאני עובדת עם נשים, ואני מתחילה תמיד לעבוד בשכיבה, והיא מנסה להתרומם ולהסתכל ולראות מה קורה שם, אני תמיד אומרת לה שהיא צריכה בעצם להתרכז בתחושה, ולהרגיש את המשיכה הזאת, ולהתרכז ולהתנגד למשיכה של הטמפון. ברגע שהיא לומדת לעשות את זה בשכיבה, אז זה יהיה לה הרבה יותר קל גם לעשות את זה בעמידה.
תתארי לי איזשהו תהליך של מישהי שהגיעה אלייך ועבדת איתה עם פיפלקס, כאילו מה הבעיה שהייתה לה ולאיזה תוצאות היא הגיעה, אבל מה עשיתם גם בדרך?
את כל מהלך הטיפול את רוצה שאני אתאר לך?
לא צריך לפרטים, אבל שככה תהיה לנו, שנבין קצת מה זה הקסם הזה, מה קורה שם, מה עושים עם זה?
אוקיי.
כי כשמדברים איתי על אימון עם משקולות, אז אני, כאילו בעיניי צריך כל החיים להתמיד פשוט, ללכת כל הזמן ולחזק את השרירים ולעבוד פעמיים בשבוע בחדר כושר. איך את רואה את זה מבחינת הנרתיק ומבחינת תהליך? ברור שכשיש חולשה אז יש לנו איזושהי מטרה לפתור איזושהי בעיה, אבל באופן כללי גם, בקיצור, איך נראה תהליך כזה? בגדול, אבני דרך.
בגדול אני מסכימה איתך לגמרי, אנחנו צריכים לשמור על רצפת אגר, כמו שאנחנו שומרים על השיניים, ומצחצחים את השיניים כל יום, אז אנחנו צריכים גם לחזק רצפת אגן, אולי לא כל יום, אבל כן לשמור על איזושהי maintenance. כי השרירים האלה הם סוחבים את כל הגוף, ובמהלך החיים זה נחלש ונחלש, וכדאי לנו להשקיע בהם. ונגיד היום הייתה אצלי מישהי, אישה בת 62, שהסיפור... בעצם הגוף שלנו הוא יודע לעשות קומפנסציות, זאת אומרת עד לפני שנתיים לא היו לה סימפטומים, היא הייתה בסדר ולא התלוננה על שום דבר, ויכול להיות שכן הייתה איזושהי חולשה, אבל היא אחרי הרבה לידות, אישה דתייה, אבל הגוף שלה הצליח לעשות קומפנסציות ושום דבר לא הפריע לה.
קומפנסציות, ואז, הכוונה פיצויים, הוא הצליח איכשהו לתפקד, אבל זה בא על חשבון כן. משהו. אוקיי. Okay.
ואז הבת שלה הייתה צריכה ללדת, היא הלכה איתה לחדר לידה, ובזמן הלידה היא כל כך רצתה לעזור לבת שלה במחיצות, שהתחילה ללחוץ בעצמה. היא כל כך התאמצה יחד איתה, ולחצה ולחצה ולחצה, שמאותו יום היא התחילה לפתח מלא סימפטומים, גם כאבים בשלפוחית, כאשר כל הבדיקות שלה היו כמובן תקינות, ולא הייתה שום דלקת בדרכי שד. גם דחיפות ודחיפות במתן שתן, וקושי בהתאפקות, וקושי לשלוט על השתן, התחילה לסבול מבריחות שתן. וכשבדקתי אותה, אז רצפת האגן שלה הייתה גם חלשה, וגם היו כל מיני אזורים של קיבוץ יתר, אז היינו צריכות לעשות קודם כל טיפול מנואלי, ולהרגיע את השרירים ולשחרר אותם. ואז התחלנו לעבוד איתה על חיזוק, פשוט לימדתי אותה להפעיל את השרירים, התחלנו בשכיבה, ובהמשך עברנו לעמידה, והתחלנו אפילו תוך טיפול אחד, הצלחנו להתקדם בעובי של הטמפון, התחילה עם טמפון הרבה, ואחר כך כשהלכה הביתה, כבר קיבלה שיעורי בית לעבוד עם טמפון נורמל ולא סופר, התחילה לעבוד עם משקל של 50 גרם, ולקראת סוף הטיפול היא כבר הייתה מסוגלת לעבוד עם 100 גרם, והייתה מסוגלת לעשות תנועות, והיום בערב כבר שלחה להודעה שהיא פחות רצה לשירותים, והיא מרגישה פחות תחושות לא נעימות בזמן מתן שתן, והיום לא היו לה בריחות שתן, שזה נדיר.
זאת אומרת, אחרי טיפול אחד,
כן.
והתחלה של תרגול.
כן.
מדהים. מרתק. מה הגוף שלנו מסוגל לעשות?
נכון. כשאנחנו נותנים לו פוש ומנסים לעזור לו קצת, אז הוא יכול...
ומראים לו מאיפה הוא צריך לעבוד. לפעמים אנחנו עובדות קשה מהמקומות הלא נכונים. כמו שאמרת, הכל היה שם מקובץ. חלש, אבל מקובץ. הסיפור המדהים הזה, האישה הזאת היא, נגיד, מבחינת הראייה הטיפולית שלך והאסטרטגיה, כמה טיפולים את בערך חושבת שהיא תצטרך? איך את רואה את הדרך שלה?
אני לא בגישה של 10 טיפולים מראש. אני עובדת באופן פרטי, ולכן אנשים שמגיעות עליי משלמות הרבה כסף, ולכן אני משתדלת לעשות סדרות טיפולים קצרות. אני מעריכה שבמקרה שלה אולי 3 טיפולים, ועבודה עצמית, זהו. לכוון אותה, להדריך אותה, ואחר כך אני נותנת כמובן גם תמיכה בטלפון, בוואטסאפ, ויכולה להתייעץ אותי.
3 טיפולים, זה מדהים, כי הרבה בנות, גם אליי כשמתקשרים, אז אומר, מה? לא צריך עכשיו איזה 12 טיפולים? כאילו, עכשיו תקופה זה?
ממש לא.
ולא. אני תמיד עונה להם שאם אנחנו מגיעות לטיפול העשירי, אז אנחנו צריכות אולי לחשוב מה עשינו לא בכיוון.
כמובן שיש מטופלות כרוניות עם כל מיני סינדרומים קשים, שהן צריכות טיפול יותר ארוך, אבל ברוב המקרים לא.
אבל זה באמת בזכות זה שהן עובדות גם בבית עם הפיפלקס?
כן, זה תמיד מאוד תלוי במוטיבציה ובשיתוף פעולה. פיזיותרפיה, אנחנו כולנו יודעות שבפיזיותרפיה המוטיבציה ושיתוף פעולה זה סופר חשוב, ואם בא אליי מישהי בציפיות שאני אעשה קסם ואני אפתור לה את הבעיה, אז אני מסבירה שאני יכולה רק לתת לה איזשהו פוש, לעזור לה ולהדריך אותה, אבל אני לא יכולה לעשות עבודה, חלק מהעבודה במקום.
כן. אז בתוך ארבעה טיפולים שיהיו לה, בטיפול הראשון שחררת והתחלתם לטפל, לתרגל, ובאים בתור זה עדיין יהיה שחרור ואז תרגול?
אוקיי, אז נגיד היום עבדנו בעיקר במצבים סטטיים, בשכיבה ואחר כך עבדנו לעמידה עם דיפלקס במצבים סטטיים, והיא למדה פשוט לעמוד, לנשום, לעשות קיבוצים ארוכים, לעשות קיבוצים קצרים, והוספנו לה תנועות ממש פשוטות של לכופף ברכיים, להזיז אגן, הכל היה יחסית סטטי. בטיפול הבא אני מקווה שאנחנו נוכל לגוון קצת יותר, אולי לעשות צעדים, אולי לעלות מדרגות, אולי לתת לה התנגדויות לכל מיני כיוונים, דחיפות לכל הגוף, ותוך כדי צריכה להפזיק את המשקולות. ונוכל כמובן במקביל גם לעלות במשקל, נוסיף עוד 50 גרם, ובהמשך המטרה היא להגיע איתה גם לטמפון יותר דק, ואם אני רוצה, נגיד אישה שקשה לה להתאפק, ואני רוצה ללמד אותה להחזיק שתן, להחזיק שהשלפוחית מלאה, אז אני גם מבקש ממנה לשתות לפני הטיפול, ועוד עלייה בדרגת קושי, ואז אנחנו נתרגל תוך כדי עם שלפוחית מלאה יותר.
אפשר גם ללמוד להרפות עם הפיפלקס?
אני בגישה שעם הפיפלקס אפשר ללמוד לשלוט על רצפת האגן, להפעיל אותה. כשאנחנו לומדים להפעיל אותה יותר טוב, אז אנחנו גם על הדרך לומדים להרפות אותה, אבל אם מלכתחילה רצפת האגן נמצאת בטונוס מוגבר ומקובצת, אני לא חושבת שבעזרת פיפלקס אפשר ללמד אותה להרפות. אני חושבת שזה דורש טיפול מנואלי, ורק אז זה לעבוד על פיזיק.
כן, אבל פשוט בעיניים שלי הרפיה, זה נכון שצריך בעזרת הידיים להרפות גם ולשחרר ולהגמיש, אבל בסוף זה גם, כמו שאמרת, בין האוזניים, זה בראש גם ההרפיה, להצליח להפסיק לראות את הפקודה. אז את המרכיב
כן,
הזה...
כן, אבל תחשבי, כשיש לך רקמה שהיא מלאה בכל מיני קיצורים, צלקות, כאבים, טריגר פוינט, את לא יכולה דרך פקודה מלמעלה ללמד את השרירים האלה להרפות. את צריכה קודם כל לפתור את הבעיה המכנית שהיא נמצאת בתוך השריר, ואז על הדרך את גם לומדת, המוח מיד לומד שהאזור משוחרר, והוא מפסיק לשלוח פקודה לשרירים להתכווץ.
הבנתי.
ככה אני רואה את זה.
אוקיי, אז ענית לי על השאלה, אז פחות עם הפיפלקס. זה פחות. הרפיה תלמדי כן. בשכיבה על המיטה. כן. אוקיי. מהמם? טוב, היה לנו שיחה מרתקת. אני רק אגיד שאת המשקולות האלה, אז אמרנו כבר שאפשר למצוא אותם אצל כל מיני פיזיותרפיסטיות בארץ שמוכרות ומתרגלות עם זה. אפשר לרכוש דרך דין דיאגנוסטיק, שזה חברה שמוכרת כל מיני אביזרים לתרגול של רצפת אגן, ולא רק, כל מיני אביזרים של פיזיותרפיה נראה לי, ואפשר למצוא אותם גם בבתי מרקחת של הקופות חולים. אני אשים לכם לינק לוואטסאפ, שתשלחו שם ההודעה, ואז יוכלו לעזור לכם לרכוש את הפיפלקס. אז רגע, אז בואי נסכם. אז היה לנו שיחה מאוד מעניינת, בגדול על משקולות וגינליות, ואיך אפשר עוד דרך מעניינת לתרגל את רצפת האגן, חוץ מלכווץ להרפות, לכווץ להרפות ברמזור, כי באמת רובנו צריכות מעבר לזה. מעבר ללכווץ להרפות ברמזור כשאנחנו יושבות בנחת. אז הנה עוד דרך, עם משקולות, מאוד מעניינת, חווייתית, מאתגרת ומגוונת, שאפשר לחזק בה את רצפת האגן שלנו. תודה אירה, שהתארחת פה בפרק הזה, היה מרתק. אנחנו גם נוסיף סרטון, לינק לסרטון, שמדגים איך משתמשים, מראה את הפיפלקס עצמו, אז אתם יכולות להיכנס ולראות. ואני מזמינה אתכן לגמרי להתנסות. יש לך משהו אחרון להגיד ככה לסיכום?
כן, רציתי להודות לך קודם כל שהזמנת אותי, המון תודה. בשמחה. היה ממש נחמד להתארח פה, ולהמשיך לשתף פעולה.
והנה עוד פרק הגיע לסיומו, ואני מזמינה אתכן לשתף, להגיב, לתייג אותי כשאתם משתפות את הלינק לפרק, תשלחו לחברות, תפיצו את המידע הזה שעוד נשים יכירו. תודה לאירה שהייתה פה, והמשך יום נעים. ביי.